על המאבק של העם היהודי עם האימפריה הרומית לקראת י"ז בתמוז, תשעה באב, שלושת השבועות אנחנו מתקרבים לתשעה באב, י"ז בתמוז. זה המועד הבא. המועד הבא זה שלושת השבועות. זהו, גמרנו עם מועדי ההודיה והשמחה, ועכשיו אנחנו גם במועדים שיש בהם אבלות על החורבן. אבל יחד עם האבלות על החורבן צריך לספר את סיפור הגבורה הגדול של העם היהודי במאבק עם האימפריה הרומית. זאת המטרה של מגילת המרד והחורבן, לספר את סיפור הגבורה, לא רק להתאבל על החורבן, אלא לדעת שהמאבק עם האימפריה הרומית, אני מראה במגילה, שנמשך לפחות 200 שנה, לפחות 200 שנה, והיה מורכב, והיה מורכב מ9 מרידות. המרידה העשירית היא כבר מול האימפריה הביזנטית. אחרי שהאימפריה הרומית התנצרה, יש עוד מרידה מול הביזנטים. אבל מול האימפריה הרומית לפני שהתנצרה, תשע מרידות גדולות, מאבק עצום, מיליונים שמסרו את נפשם, והטענה, התזה של המגילה היא שבלי המרידות האלה עם ישראל לא היה מתקיים. לא מדובר באסונות, צריך להפסיק לדבר על קנאים שהביאו חורבן והביאו אסון, אלא לדבר על גיבורים וקדושים שבזכותם עם ישראל קיים. בלי המרידות האלה, בלי המרידות האלה, את צריכה לקרוא את החוברת. את צריכה לקרוא. אני, השיעור היום זה בשביל לגרות, בשביל שתקנו, 30 שקל בלבד. שתקנו. נדמה לי שלכם יש את זה, שיש לכם את זה. בדיוק. עכשיו, הזמן להתחיל לקרוא. אפשר כמובן גם לקנות בשביל הילדים והנכדים. בקיצור, אני חוזר ואומר, בלי המרידות האלה לא היה עם ישראל מתקיים, כיוון שהנחת היסוד, וזה אנחנו רואים יפה גם מיוסף בן מתתיהו וגם מהיסטוריונים הרומיים, בעצם האימפריה הרומית נכנסה לפרויקט של חיסול העם היהודי. האימפריה הרומית זה האימפריה הנאצית. הם הלכו על פרויקט של חיסול והשמדת העם היהודי, ואלמלא נלחמנו ונלחמנו ונלחמנו ונלחמנו, הם היו משמידים אותם. לא היה נשאר שום דבר מהעם היהודי. בזכות זה שנלחמנו, אמנם חרב בית המקדש והוגלנו מארצנו ומיליונים מתו, אבל העם היהודי התקיים. זה ההישג העיקרי. ולמען ההישג הזה יצאו אבותינו הגיבורים והקדושים לסדרה של מרידות גדולות וקשות, שבהם מתו מיליונים, לא אלפים, לא רבבות, לא מאות אלפים, מיליון. צריך לדעת את זה. אנחנו היום מדברים במשך 160 שנה האחרונות נהרגו במערכות ישראל קצת יותר מ23,000 חיילים בתקופת בית שני, וקצת אחריה במשך תקופה של כ-200 שנה נהרגו מיליונים. כדי לא להגזים, לפי התיאור של ההיסטוריונים מדובר בין 2-3 מיליון שנהרגו, לא רק בארץ ישראל, גם ברחבי האימפריה הרומית. המרד השמיני, מרד התפוצות, היה מרד שהתרחש בכל רחבי המזרח התיכון ולא רק בארץ ישראל. בקיצור, התזה המרכזית שבסופו של דבר ניצחנו את האימפריה הרומית, לא הם ניצחו אותנו. צריך להפסיק עם השימוש במטבעות האלה המוטעים והמתאים, לא הם ניצחו אותנו, אנחנו ניצחנו. עם ישראל התקיים ומתקיים, חי וקיים, האימפריה הרומית נעלמה, האימפריה הרומית נשארה במוזיאונים. יתרה מזו, הניצחון מתבטא, אנחנו תקראו בספר, אני לא רוצה להיכנס, בשינוי המדיניות של האימפריה הרומית כלפי העם היהודי בתקופת אנטונינוס פיוס, ואחר כך התנצרות האימפריה הרומית. ניצחנו אותה, בקיצור, ניצחנו אותה. וההוכחה לכך שאנחנו קיימים והם נעלמו. אנחנו ניצחנו אותם. אני רוצה לתת קצת היום, אז אני לא אתן שיעור על כל מהלך תשע המרידות. אם יצא לנו בעזרת השם בהמשך, בשלושת השבועות, להיפגש שוב, אז נמשיך לעסוק, ניתן קצת מבט יותר רחב. היום אני רוצה לעסוק בנושא של יריחו במרד הגדול. כלומר, מה מקומה של יריחו, ואולי אופן כללי יותר, בקעת הירדן. אנחנו בתוך בקעת יריחו, היא חלק מבקעת הירדן. היא חלק מבקעת הירדן. הקרבות הגדולים שהתנהלו בבקעת הירדן בתקופת המרד מול האימפריה הרומית. קודם כל, לשם כך, הקדמה קצרה. מדינת החשמונאים ראתה בבקעת הירדן את קו הגבול הטבעי של מדינת החשמונאים. למרות שמדינת החשמונאים הסתרעה גם על הרי הגלעד, עבר הירדן המזרחי, בעיקר בסוף, בתקופה של המלכים האחרונים, ינאי בעיקר מרחיב את מדינת החשמונאים מזרחה, אבל קו ההגנה היה קו בקעת הירדן. זה קו הגנה טבעי. יש כאן חומה, מצוק העתיקים, חומה גדולה. בקעת הירדן זה שקע עמוק שהולך לאורך כל ארץ ישראל, מצפון לדרום, מדרום לצפון, ואחריו חומה שמתנסית לגובה מאות מטרים, העלייה הזאת שאנחנו עולים לכיוון ירושלים, זאת החומה של ארץ ישראל. עכשיו, אם זאת החומה, לאורך חומה שמים מבצרים, כי בחומה יש פתחים, יש פרצות, וצריך את הפרצות האלה להגן על הנקודות שבהם אפשר לחדור לתוך דרך החומה, לתוך ארץ ישראל פנימה. ואכן החשמונאים, ואחר כך עוד ישרזק את זה, החשמונאים בנו שורה של מבצרים לאורך בקעת הירדן, בעיקר בנקודות שבהם יש פתח לכיוון ההר. בצפון המבצר העיקרי הוא מבצר אלכסנדריון, שהוקם על ידי אלכסנדריאני על הסרטבה, הר הסרטבה הגבוה, שהוא שולט על הפתח של עמק תרצה, נחל תרצה שנכנס לכיוון שכם, אזור גשר אדם, נכון? מעבר יבוק, גשר אדם, נכנס עמק לכיוון שכם, שם מעל העמק הזה יש הר גבוה, הסרטבה, הוקם שם מבצר. אנחנו היום קוראים לו מבצר הסרטבה, אבל הסרטבה זה שם ההר, והמבצר נקרא אלכסנדריון על שם אלכסנדר ינאי. דרומה יותר, ממש לידינו, מעלינו, שני מבצרים מעל יריחו, דוק וקיפרוס. דוק וקיפרוס. שתי פסגות, דוק, מבצר דוק ומבצר קיפרוס. שני מבצרים שהגנו על בקעת יריחו. דרומה יותר, וקצת יותר במעלה ההר, באזור נביס מוסה, מבצר שנקרא אורקניה. וכמובן דרומה יותר, עוד יותר, מצדה. עכשיו תפתחו, והיה גם מבצר אחד גדול ליד הר נבו, שכחתי להראות לכם אותו, להזכיר אותו, ליד הר נבו בעבר הירדן מזרחי היה גם מבצר גדול שנקרא מחבר. עכשיו תפתחו את החוברת ונראה מחבר. בואו נתחיל עם הסרטבה. תראו תמונה של סרטבה בעמוד, אתם רואים את העמודים, הם מופיעים למטה, בעמוד 18. הר הסרטבה, אתם רואים הר גבוה ששולט על בקעת הירדן ועל נחל תרצה, עליו הוקם מבצר אלכסנדריון. אתם רואים את הר הסרטבה בעמוד 18. מה עוד רצינו לראות? מבצרים מעל יריחו. לא הבאתי את התמונות שלהם, אבל כמובן המבצר הדרומי ביותר הוא מצדה. את מצדה כמובן תוכלו לראות היטב, כל הפרק השמיני בעמוד 57 מוקדש למצדה. אתם רואים כאן את הרודיון בעמוד 58. הרודיון גם שם היה מבצר, הוא אמנם קצת יותר גבוה, אתם רואים, על זה מבצר ארמון ומבצר שהקים הורדוס, הרודיון, באזור מדבר תקוע, מדבר יהודה, ומצדה למטה בעמוד 58, למטה מבצר מצדה, אתם רואים על צוק ששולט על ים המלח. אם תדפדפו לעמוד 60, תוכלו לראות את ההר שעליו הוקם מבצר מחבר. בעמוד 60 למעלה, יש לנו גם תמונת תצלום אוויר של מבצר הרודיון, וגם של מצודת מחבר בהרי מואב. אז הנה אנחנו, יש לנו כאן כמה תמונות של המבצרים שהגנו על בקעת הירדן. לאורך במבצרים האלה מסביבם התנהלו כמה קרבות גדולים וקשים במהלך המרידות. המפורסם שבהם כמובן זה מצדה, נכון? כולנו יודעים, זה היה הקרב האחרון בתקופת המרד הגדול. הקדשתי את הפרק השמיני כולו למצדה, אני אזכיר את זה, לא נרחיב, אבל כאן אני דווקא רוצה להרחיב יותר על קרבות שהתנהלו באתרים פחות מוכרים. קודם כל אני רוצה להזכיר את יריחו עצמה. אני אתן קצת רקע, תראו, אני מזכיר את יריחו בעמוד 14, עמוד 14 פסוק כ"ה. גם פומפיוס לקח את צבאו ופלש לבקעת הירדן, וליד יריחו הצליח לתפוס ולאסור את יהודה. אני נותן הסבר של המשפט הזה. שני אחים לצערנו בסוף תקופת ממלכת החשמונאים, שני אחים, יהודה אריסטובולוס השני ויוחנן אורקנוס השני, רבו ביניהם, והסכסוך הזה בסופו של דבר הוביל להתערבות של האימפריה הרומית. האימפריה הרומית, פומפיוס מגיע עם הצבא הרומאי לאזור דמשק, הוא שומע על הריב, מזמין אותם למשפט, אומר, אוי, הנה יש לי הזדמנות, יהודים רבים ביניהם, אחד יהודים רבים, זה ההזדמנות שלי, שניים רבים, השלישי לוקח. הוא מזמין אותם לדמשק, מתנהל שם משפט. יהודה אריסטובולוס מבין שפומפיוס נוטה לטובת אחיו יהודה, יוחנן אורקנוס השני, שהיה חלש יותר, והרומאים ראו שאיתו אפשר לדרכו אפשר להשתלט על ארץ יהודה. הם לא כל כך האמינו שהם יצליחו, כי היהודים היו ידועים כלוחמים נועזים, והרומאים לא רצו, אמרו, אנחנו בעורמה נשתלט על היהודים. וכך הם הצליחו לפצל אותנו, הפיצול היה עוד קודם, מלחמות אחים, זה מה שהפיל אותנו. ואז יהודה אריסטובולוס עוזב מהר את דמשק, שהוא מבין שפומפיוס לא יתמוך בו, הוא מבין שפומפיוס יתמוך באחיו, והוא עוזב את דמשק ומגיע לאזור יריחו. כאן יש שני המבצרים, וכאן הוא בעצם מנסה לארגן פה את הצבא שלו כדי לבלום את הפלישה של פומפיוס. יהודה אריסטובולוס העריך שפומפיוס יפלוש לארץ ישראל דרך בקעת הירדן, מדמשק בקעת הירדן, ויעלה מיריחו לכיוון ירושלים. לכן הוא מגיע ליריחו ומנסה להתארגן בשני המבצרים, דוק וקיפרוס, לארגן את הצבא שלו, אבל פומפיוס היה זריז יותר. הוא מבין, רגע שנודע לו שיהודה אריסטובולוס ברח, לוקח את הצבא ובמהירות מגיע לאזור יריחו, ועוד לפני שיהודה אריסטובולוס מספיק להתארגן, הוא מגיע לפה ומצליח לתפוס את יהודה אריסטובולוס. הדבר המעניין, והוא לוקח אותו בשבי עם הבן שלו אלכסנדר, שולח אותם לרומא. אחר כך מתנהלת, למרות שהוא עצמו יהודה אריסטובולוס נשבע,
זה אחרי 4, באיזה תקופה
אנחנו מדברים? עד שנת 63 לפני הספירה, מספר 1. את מסתכלת בטבלה?
כן.
בטבלה זה מתנהל אחר כך קרב גדול בירושלים, זה מספר אחת. מנהיג המרד מול פומפיוס יהודה אריסטובולוס השני, הוא עצמו נשבע ביריחו, אבל הצבא שלו נשאר בירושלים ומנהל מלחמה גדולה עם פומפיוס, 12,000 שנהרגים. בסופו של דבר פומפיוס כובש את ירושלים.
כן, שמונה שנים שהמרד ממשיך.
כן, המרד נמשך למרות שיהודה אריסטובולוס נשבע, אבל הצבא שלו נלחם בירושלים. בסופו של דבר הרומאים אחרי כמה חודשים מצליחים לכבוש את ירושלים. זה מספר אחת. אבל, וכאן זה הדבר הנפלא, גם יהודה אריסטובולוס וגם אלכסנדר בנו לא מתייאשים, לא מוותרים, לא נכנעים לרומאים. הם מצליחים לברוח. תראו את הפרק הבא. תראו את הפרק הבא, פרק שני, מה שקרה. עם ישראל, אני קורא בפרק שני עמוד 17, אז בואו נקרא כמה פסוקים. עם ישראל לא השלים עם תבוסתו ועם אובדן חירותו. זהו, איבדנו את החירות. פומפיוס הצבא הרומאי כובש את ירושלים. יהודה אריסטובולוס נלקח לרומא עם בניו ובנותיו, אך אחד מהם, אלכסנדר, הצליח לברוח משביו לחזור ליהודה בשנת 127 לפני חורבן בית שני, 57 לפני הספירה. כאן אתם רואים, הוא בורח מהכלא, הוא בבית כלא ברומא, בורח. כאן התחיל לארגן מחדש את הצבא שהובס בקרב עם פומפיוס. עד מהרה הצליח לגייס כ-10,000 חיילים רגלים, עוד כ-1,500 פרשים, ומארגן מחדש את הצבא. חיילים רבים נערו לצבאו. אני מדלג לפסוק ו', אך בטרם הספיק לאמן כראוי את חייליו, כי רוב החיילים שלא נהרגו בקרב בירושלים, אז הוא מגייס מחדש חיילים חדשים, הוא צריך לאמן אותם. בטרם הספיק לאמן כראוי את חייליו, שלח גביניוס נציב סוריה צבא גדול בפיקודו של אנטוניוס לדכא את המרד. אל הצבא הרומאי הצטרף גדוד של חיילים יהודים בפיקודו של אנטיפטרוס, יועצו האדומי של יוחנן תמיד. לצערנו אנחנו רואים את זה לאורך כל המאבק, יהודים נלחמים ביהודים, מלחמת האחים היא שהפילה אותנו. שני הצבאות התנגשו בקרבת ירושלים, שם התנהל קרב קשה במשך יום שלם. חייליו של אלכסנדר נלחמו באומץ ובגבורה, אך לא יכלו להכריע את הצבא הרומאי הגדול והמאומן. 3,000 חיילים יהודים נפלו בקרב, והשאר נסוגו למבצר אלכסנדריון שעל הר הסרטה בה במדבר שומרון. אז הנה, הם נסוגים מירושלים לסרטה בה. הערכה של האמי, הייתם פעם בסרטה בה? זה הר גבוה, קשה מאוד לטפס אליו. הערכה שלהם היא שהרומאים לא הצליחו להגיע לשם, אבל הרומאים זה צבא עצום עם טכנולוגיה. הרומאים לא מבטרים, הם מבינים שהם חייבים לדכא את המרד של היהודים, והם אומרים לעצמם, רגע, אם אנחנו נוותר ליהודים זה יעורר את המרד במקומות אחרים. היהודים הם סמל של המאבק מול רומא, לכן הרומאים נחושים לדכא את המרד של היהודים. וגם כאן אני ממשיך לקרוא בפסוק י' פרק שני פסוק י' וגם כאן המשיכו להילחם בגבורה ורבים מהם נפלו, אך בסופו של דבר הוכרעו על ידי הצבא הרומאי. אז אם כן, הקרב הראשון על הסרטה בה הוא של אלכסנדר. הצבא שלו כאן הוכנע על הסרטה בה, ושוב הוא נשבע, ושוב שולחים אותו לרומא. אבל תראו מה קורה אחר כך. שנה לאחר מכן הצליח גם יהודה אריסטובולוס לברוח מכלאו ברומא, הגיע לארץ ישראל והתחיל לארגן שוב את צבאו. גם הפעם נערו צעירים רבים שואפי חירות אל צבאו. הוא הצליח לגייס כ-8,000 חיילים מצוידים בנשק. הוא התחיל לשקם את מבצר אלכסנדריון על הסרטה בה. כלומר, גם מבחינת, אתם רואים ששוב ושוב אנחנו רואים שהם חוזרים להר הסרטה בה, כי זה מקום שהוא גבוה, מבודד בתוך המדבר, לשם הצבא הרומאי התקשה להגיע, אבל שוב ושוב הצבא הרומאי מגיע לשם. אני ממשיך בפסוק ט"ו, בטרם הספיק להשלים את המלאכה תקפו אותו הרומאים, בקרב קשה שהתנהל בסביבת המבצר נהרגו כ-5,000 לוחמים יהודים. 5,000 נהרגו בקרב השני, אלפים נהרגו בקרב הראשון על הסרטבה של, עם אלכסנדר, עכשיו זה עם יהודה, אבא. עוד 5,000. כל המספרים האלה לקוחים מספרו של יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים ברומאים.
ברומאים נמצאים
לא, יש פה מוצב לגיון, הלגיון העשירי, יש פה כוח צבאי עצום, ומביאים גם תגבורת מסוריה, אבל מוצב כאן כוח גדול. זה באמת צבא עצום, יש להם טכנולוגיה מצוינת, יש להם זה אימפריה. הרומאים כובשים בכל העולם, במושגים של היום זה אמריקה. אמריקה אין שום בעיה להגיע לכל מקום היום.
למה הם כובשים את הסרטבה? למה הם לא
משאירים
שם כוח
שלהם
בסרטבה?
שיתפוס
את המקום. איך מצליחים עוד
פעם
לחזור?
הם לא האמינו שהיהודים ימשיכו למרוד. זה הפתיע גם אותם. אז באמת, כל פעם הם חושבים שזהו. המרד הזה, היהודים נשברו. הנה, היהודים לא נשברים. יש כאן מרד אחרי מרד אחרי מרד. זה הדבר המדהים. שבדרך כלל לא יודעים, חושבים, מרד הגדול, מרד החורבן. לא, זה מתנהל 150 שנה לפני מרד החורבן, שנת 55, לפני 57, 56, 55, לפני הספירה, 150 שנה לפני החורבן. ותראו, בכל קרב כזה נהרגים אלפים, אלפים נהרגים. הלוחמים האלה הם לא מוותרים, כי הם מבינים שכאן זה חירות אומרית, הם נלחמים על החירות של עם ישראל. תראו איזה גבורה יש כאן במאבק של עם ישראל, לא מוותר על הארץ, כי ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, ועם ישראל לא מוכן להשלים עם זה שארץ ישראל תהיה בידי שלטון זר. והמלחמה הזאת היא כדי, כי יש מצווה לרשת את הארץ ולא לתת אותה לזרים. אתם יודעים, אני לפעמים מזדעזע באיזה קלות כל מיני ראשי ממשלה שנים האחרונות, שיקחו את שכם, שיקחו את חברון. מיליונים נלחמו כדי שארץ ישראל תישאר של העם היהודי, והקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. ואם גויים כובשים אותה, זה חילול השם. מה זה היה? הקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לנו, זה חילול השם. ולכן הם מוכנים למות כדי לנסות לסלק את הצבא הרומאי. אז כבר ראינו, הניסיון הראשון הוא של אלכסנדר, ניסיון השני, בעצם הניסיון הראשון הוא של יהודה אריסטובולוס בירושלים, אחר כך הניסיון השני הוא של אלכסנדר בנו, הניסיון השלישי הוא שוב של יהודה אריסטובולוס שבורח מהכלא, אחר כך נשבע ובסוף הוציא אותו להורג, יוליוס קיסר, דווקא פומפיוס, סליחה, יוליוס קיסר משחרר אותו ופומפיוס מרעיל אותו. אבל תראו, אני קופץ לעמוד 19 למעלה, פסוק אף א', למרות התבוסה הקשה בגורלו של אביו, לא נפלה רוחו של אלכסנדר, בנו של יהודה. אתם זוכרים שהוא כבר פעם מובס על הסרטבה. כשנה לאחר המרידה של אביו, שוב ארגן אלכסנדר צבא עצום של כ-30,000 לוחמים. עם צבא גדול זה התחיל לנוע ברחבי הארץ, ולתקוף את מחנות הצבא הרומאי. הפעם הבין גביניוס, נציב סוריה, שכדי לדכא את המרד עליו לצאת לעצמו בראש תבאו. הצבאות התנגשו ליד הר תבור שבעמק ישראל. למה הר תבור? זה בן מתתיהו מספר לנו, זה דבר מעניין, שאלכסנדר ניסה לחזור על, הוא ראה שבסרטבה פעמיים הם הובסו, וכנראה הרומאים כבר למדו את הלקח והשאירו על הסרטבה חיל מצר, נכון? היו שני קרבות גדולים על הסרטבה, גם עם אלכסנדר ואחר כך עם יהודה. הוא הבין, זהו, הרומאים הבינו, הסרטבה, השאירו שם צבא. ולכן כשאלכסנדר שוב בורח ומארגן את הצבא, הפעם הוא מארגן אותו בצפון, באזור הר תבור. יוסף בן מתתיהו מספר שהוא רוצה לעשות תרגיל לצבא הרומאי, כמו שעשו דבורה וברק לצבא הכנעני. זוכרים, דבורה וברק נלחמו על הר תבור. הר תבור הוא הר מיוער, הם התחבאו, הוא מרכז את הצבא שלו ביער, נכון, זה הר מיוער, מתחבאים בין העצים. הצבא הרומאי מתארגן מסביב להר, והתוכנית של אלכסנדר היא להפתיע את הצבא הרומאי, ומההר מתוך בין העצים להפתיע אותו לרדת ולתקוף את הצבא הרומאי, ואז לעורר שם מהומה, בלגן, ואולי על ידי כך לנצח אותם. זה גם צבא גדול של 30,000 חיילים, הכי גדול עד עכשיו, זה כבר הרביעי, נכון? יש לנו פעמיים.
זה נס, שהצליח לגייס כל כך הרבה אנשים.
אתה רואה שאנשים לא מתייאשים. כל פעם הוא בורח, גם זה שהוא בורח, תראו איך הם מצליחים לברוח מכלא. הנחישות הזאת, לחזור ולהילחם. אז גם יהודה בורח, וגם אלכסנדר בורח פעמיים מהכלא, ובבריכה השנייה הוא מארגן צבא עצום של 30,000 חיילים, הפעם בתבור, כנראה, כמו שאת אמר, הסרטבה כבר תפוסה, יש שם הרומאים השתלטו על הסרטבה. אני חוזר לפסוק, קפה הצבאות התנגשו ליד הר תבור שבעמק ישראל, וגם הפעם לא הצליח הצבא היהודי לגבור על הצבא הרומאי. במהלך הקרב נהרגו כ10,000 לוחמים יהודים שהמשיכו להילחם בגבורה גם כשידעו שסופם קרוב. 10,000, אתם רואים שהיהודים, הלוחמים היהודיים, לא מוותרים בקלות. זה לא יאללה נהרגו כמה, יאללה נרים ידיים. נלחמים יום שלם עד רדת הלילה, 10,000 חיילים נהרגים. תראו מה זה, בקרב אחד, ביום אחד, 10,000 נהרגים. אלכסנדר נשבע, נלקח לאנטיוכיה ושם הוצא להורג. אני לא אמשיך, אבל הנה אתם רואים, אז יש לנו כאן כמה בקעת הירדן הייתה אתר מרכזי בקרבות. יש לנו שני קרבות, יש לנו כאן ביריחו שפומפיוס מצליח לתפוס את יהודה אריסטובולוס כאן ביריחו, ושני קרבות גדולים, גם של יהודה אריסטובולוס וגם של אלכסנדר בנו על הסרטבה, כי באמת הערכה שלהם הייתה שהאזור הזה של בקעת הירדן, מדבר יריחו, הצבא הרומאי קשה להגיע לכאן, חם כאן, קשה לתפקד, אין מים, והלוחמים היהודים אמרו כאן אנחנו נתבצר, זה לא עבר. אבל תראו את כמויות האנשים שנהרגו. אני רק אראה לכם, תסתכלו בפרק בפרק א', תחזרו קצת אחורה, בפרק א', בקרב של הצבא של אריסטובולוס בירושלים, תסתכלו בעמוד 14, בעמוד 14 למטה, במשך יום שלם ניהלו מלחמת גבורה נואשת עם הצבא הרומאי בשטח הקטן של הר הבית, בעמוד 14 למטה, פסוק ל"ג. בסוף היום הוכרץ צבא ישראל לאחר שנפלו בקרב הגבורה 12,000 לוחמים יהודים ביום אחד. אז תראו את המספרים, הנה 12,000 ועוד 5,000 ועוד 10,000 ועוד אלפים בקרב בירושלים של, ועוד בקיצור אתם רואים שזה עשרות אלפים שנהרגים בקרבות האלה. והמרידות נמשכות. אנחנו ראינו רק 4 ראשונות, 2 של יהודה ו2 של אלכסנדר, הן נמשכות. אחר כך בנוסף של יהודה אריסטובולוס, מתתיהו אנטיגונוס ממשיך את המרד ומצליח אפילו לחדש את ממלכת החשמונאים ל3 שנים. אחר כך יש עוד מרד גדול נגד בניו של הורדוס, ואחר כך המרד הגדול נגד שהוא מרד החורבן, ואחר כך מרד התפוצות, ואחר כך מרד בר כוכבה. וככל שאנחנו מתקדמים במרידות מספרי הרוגים עולים. כאן זה עשרות אלפים, כאן זה רק עשרות אלפים, אלפים ועשרות אלפים. לעומת זאת בקרבות, במרידות הבאות, תסתכלו למשל בעמוד 40, תסתכלו למשל בסוף פרק שביעי, בסוף פרק שביעי, לפי עדותו, בסוף פרק שביעי, בסוף פרק שביעי, בעמוד 52 למטה, עמוד 52 למטה, סך כל ההרוגים במלחמה על ירושלים היה לפי עדותו של יוסף בן מתתיהו 1,100,000. 1,100,000. רק שאתם רואים בהתחלה מדובר באלפים, כך עשרות אלפים, אגר מאות אלפים, כאן כבר 1,100,000. רק לסבר את האוזן, למשל במרד בר כוכבא, תדלגו רגע לפרק עשירי, מרד בר כוכבא, אז תראו גם כן איזה, כאן זה מספר שנותן לנו, נותן לנו דיוקסיוס, היסטוריון רומאי, היסטוריון רומאי, דיוקסיוס מעיד, אני בעמוד 73, פסוק נ"ט, דיוקסיוס מעיד, עמוד 73, למטה, פסוק נ"ט, דיוקסיוס מעיד, כי במהלך המרד נהרגו 580,000 יהודים, ואילו את מספר המתים מרעב, ממגפה ומאש, לא ניתן היה לברר. רבבות נמכרו לעבדים בשוקי האימפריה. אז הנה אתם רואים, זה מתחיל באלפים, עובר לעשרות אלפים, אחר מאות אלפים, מיליונים, דובר באמת במספרים אסטרונומיים. זה הסיפור הגבורה הגדול ביותר של העם היהודי ושל האנושות. אין בהיסטוריה האנושית סיפור גבורה כמו סיפור הגבורה הזה. והשליחות שהוטלה עליי משמיים, הנבואה מתחדשת, הוטלה עליי משמיים השליחות לספר את סיפור הגבורה הזה ולרסק את הטמטום של אלה שאומרים משוגעים, מטורפים, מתאבדים, הביאו עלינו אסונות. אלה גיבורים וקדושים שבזכות מסירות הנפש הבלתי נתפסת שלהם עם ישראל חי וקיים עד היום. למדנו היום על ארבע המרידות הראשונות שהן קשורות יותר לבקעת הירדן. אם יצא לנו ואם בעזרת השם בפגישה הבאה שאני מניח שכבר תהיה בתוך שלושת השבועות,
ראש חודש
תמוז, אני לא בטוח שאני, נראה, צריך לבדוק, זה אנחנו עכשיו באמצע סיוון, זה קרוב
בדיוק שעוד שלוש שבועות.
אז אולי נדחה את זה לעוד שבוע, שבוע אחרי. למה ראש חודש תמוז? נדחה קצת שנתקרב יותר ביהודי התמוז. אז נשאיר לנו, אז מוטל עלינו בפגישה הבאה בעזרת השם בלי נדר להמשיך ללמוד את חמש המרידות הבאות. למדנו היום על ארבע ראשונות. בסופו של דבר הייתה גם מרידה עשירית נגד האימפריה הרומית שהתנצרה. בסך הכל היו 10 מרידות גדולות. אז לפעם הבאה, מה אתם עושים לפעם הבאה? קוראים את החוברת הזאת היטב היטב ושתהיו מוכנים, ואז תוכלו גם לשאול שאלות, נוכל לברר, נוכל להתווכח, כדי שנעמיק בחומר. אז מי שקונה 30 שקלים בלבד, מי שלא קונה מחזיר לי את החוברת